שלום רב לכם. בפודקאסט הזה אנחנו נעסוק בתקרית המרמרה שהראה לפני 10 שנים, ב-31 במאי 2010. מדובר במשט שנועד לשבור את המצור על רצועת עזה. המארגן של האירוע הזה היה הארגון הטורקי IHH, ששם לו למטרה להתנגד למצור הישראלי על הרצועה באמצעות משט של כמה ספינות. אחת מהן, המאבי מרמרה, עמדה במרכז הפרשה, כאשר כוח של חיל הים הישראלי במבצע צבאי בלב ים הגיע לעצור את המשט, וזה התפתח לאירוע אלים שבסיומו נמנו שם 9 מתים על האונייה הטורקית, והיו שם גם לא מעט פצועים, גם בצד הישראלי, חיילים שהוקו על ידי המשתתפים במשט האלים הזה. והסוף של הסיפור בעצם הוא הדרישה לפיצויים ולהתנצלות מהצד הטורקי, דרישה שהייתי אומר ערערה את היחסים גם כך מעורערים בין טורקיה לישראל במהלך השנים שאחרי הפרשה. על המשמעויות של האירוע עצמו וההשלכות שלו אנחנו נדון עכשיו עם שניים מחוקרינו, עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה, מומחית לטורקיה, ועם רמי דניאל, חוקר מלגי נובר במכון. שלום רב לשניכם.
שלום.
אז בואו נחזור לנקודת ההתחלה. במאי 2010, במסגרת הקמפיין לשבירת המצור על הרצועה, שחלק ממנו התארגן בתוך הרצועה וחלק מחוץ לרצועת עזה, מתארגן אותו משט על ידי ארגון ה-IHH. מה בעצם אנחנו יודעים לומר על הארגון הזה? מה הייתה המוטיבציה שלו? ואיך הגיעו הדברים לידי עימות ימי, כפי שציינתי קודם לכן? רמי.
טוב, אז הארגון הזה, ה-IHH, הוא ארגון שלא עוסק רק בפלסטינים אגב. זה ארגון הומניטרי אסלאמי, ככה הוא מציג את עצמו, שמציע לעזור למוסלמים שסובלים בכל העולם. זאת אומרת שהם היו פעילים גם בבוסניה, כשהיה מלחמה שם, הם פועלים עדיין באפריקה, הם עדיין עושים תרומות לכל חג, לכמה מדינות ששם סובלים מעוני. אז ארגון עם אג'נדה מאוד ברורה של אג'נדה הומניטרית אסלאמית, וזה ההסגר, זה הרקע בו היא פעלה ב-2010 לכיוון עזה. אז אולי אתן קצת רקע גם לגבי זה.
בבקשה.
כבר ציינת את המצור, וגם הייתה איזה קמפיין בינלאומי יותר, אגב. כן, צריך להגיד שהמשט הזה לעזה היה ברובו טורקי, אבל היו גם אמריקאים, היו גם אירופאים, הטורקים היו הרוב המוחלט, אבל זה כן היה חלק של פעילות שרצתה להיות בינלאומית, לעזור לעזתים. ואגב, צריך גם לציין, כמו שאמרת, שזה ארגון, ה-IHH זה ארגון כביכול פרטי. לא מדובר במוסד ממשלתי.
צחקן לא מדינתי.
נכון, ויש גם ויכוח לדעת עד כמה ארדואן רצה שהארגון הזה הוציא את המשט, אז זה כנראה יוזמה פרטית שהגיעה ברקע של עזה, שגם אנחנו לא הרבה אחרי עופרת יצוקה, אז תשומת הלב הבינלאומית די ממוקדת על עזה, וזה ההקשר הבינלאומי. אם אנחנו מדברים אולי, אם תרשה לי, אני גם אכניס קצת הקשר טורקי יותר, והיחסים בין ישראל לטורקיה באותו זמן, אז כמו שאמרת, זה כבר היה תחילת הידרדרות ביחסים. אם לוקחים כזה תאריך סמלי מאוד חשוב, נגיד 2007, שמעון פרס, כנס עם מדינת ישראל, נואם בפרלמנט הטורקי, אפשר לראות בזה קצת שיא של יחסים טובים, סמלית זה היה מאוד חשוב, אבל ב-2010 אנחנו כבר לא שם. אפשר גם לציין את האירוע המפורסם של One Minute של ארדואן בדאבוס נגד שמעון פרס.
שהוא בעצם סירב ללחוץ את ידו, או שעשה איזושהי מחווה מאוד לא.
אנחנו שוב בסיפור הזה של אחרי עופרת יצוקה, וארדואן רוצה לתקוף את פרס ודורש זמן, one minute, כדי לתקוף את פרס והפעילות הישראלית בעזה. אז זה גם ההקשר, זאת אומרת שהיחסים בין טורקיה לישראל כבר לא היו לפני תחילת המרמרה בסיאם.
וזה בהשפעת האירועים בעזה. עכשיו אני רוצה להבין לאן זה גרר את ישראל וטורקיה בתקופה של ההידיינות או המסע ומתן, גליה, על ההסדר שטורקיה הציבה לפתחה של ישראל כתנאי להחזרת היחסים על כנם. מה דרשה טורקיה, איך זה התקבל בישראל ולאן זה הוביל את שתי המדינות?
כשקרה האירוע היה הרבה ביקורת בינלאומית, וישראל ראשית האירוע כבר מביאה צער על העניין, אבל זה לא מספק את הטורקים. מהר מאוד זה מגיע לכדי ועדה בחסות האום, ועדת פלמר. זה מאוד חריג שישראל מסכימה לוועדה כזו, אבל זה הקונטקסט של הביקורת הבינלאומית, ורצון גם שהאמריקאים יהיו מרוצים, וישראל מסכימה לוועדת פלמר. ועדת פלמר מתכנסת פחות או יותר שנה, כל הזמן דוחים את הפרסום של הדוח כדי שהצדדים יגיעו להסכם בפשרה בעצמם ולא יהיה צריך לפרסם בכלל את הדוח, אבל זה לא מגיע לכדי זה. הדוח מודלף, בדוח נקבע שהמצור הישראלי, המצור הימי על עזה הוא חוקי, אבל שישראל הפעילה יותר מדי כוח. הטורקים זועמים על העניין הזה שהמצור הימי הוא חוקי, הם כאמור לא רוצים שהדוח יפורסם, ובספטמבר 2011 הם מורידים את דרג היחסים. אז בעצם הנקודת שפל אפילו הכי חמורה ביחסים לא היה מרמרה עצמה, אלא בספטמבר 2011 שדוח פלמר מודלף. ב-2013, אבל בכל זאת בקונטקסט של ביקור אובמה בישראל, ישראל רוצה לעשות איזה ג'סטה לאובמה, אז ברגע האחרון של הביקור, נתניהו מתנצל בפני ארדואן בטלפון, במין כזה מתקן נייד בשדה התעופה, יש שיחת טלפון בין נתניהו לארדואן, שאובמה נוכח, ויש את ההתנצלות. אז ישראל ממלא את התנאי הראשון של הטורקים לשיפור היחסים. לוקח עוד כמה שנים, וישראל גם ממלא את אחר שני התנאים הנוספים. אחד זה פיצויים, ישראל מסכימה לשלם 20 מיליון דולר לקרן שתחלק את הפיצויים למשפחות ההרוגים. ישראל לא רוצה להגיע למצב שהיא מתדיינת עם כל אחת מהמשפחות, והיא לכן רק משלמת לקרן הזאת. ואת התנאי הכי מסובך, שלא היה בדיוק ברור מה הטורקים רוצים, שהיה הסרת המצור מאז. עכשיו, אם זה רק העניין של המצור הימי, אז ישראל כמובן לא מסכימה, עד היום המצור הימי בדיוק. אם זה היה העניין של המגבלות על מה שעובר ביבשה לעזה, אז מיד, יש לציין שמיד אחר המאמרה, דברים כבר השתפרו, עוד פעם התעדרו, אבל כבר מיד אחרי המאמרה דברים השתפרו. אז זה היה מין תנאי כזה שהיה מין אמורפי, לא כל כך ידעו בדיוק מה הטורקים רוצים, אבל בקומפלקס של הסכם הנורמליזציה ב-2016 בין המדינות, הטורקים שולחים שתי ספינות, כל מיני ציוד לעזה דרך אשדוד, שזה דרך כלל מכתחילה ישראל אמרה, אם אתם רוצים לשלוח סיוע מוניטרי דרך אשדוד, אין בעיה, כי אז זה יכול לעבור בקרה ביטחונית, הבעיה היא שהם לא רוצו לעבור דרך אשדוד. ולכן עד 2016 בעצם הצליחו הצדדים למלא את התנאים, חוזרים השגרירים לתל אביב ולאנקרה, אבל אז במאי 2018, שוב בקונטקסט של העברת השגרירות האמריקאית לישראל, וצעדת השיבה בעזה והדיכוי שלה, שוב פעם הטורקים מחליטים על להוציא את השגריר שלהם, וגם אומרים לשגריר הישראלי באנקרה, לך הביתה להתייעצויות. וזה המצב שבו אנחנו עכשיו, אין לנו עדיין שגרירים שתיים.
אז רצף של עליות ומורדות, אני רוצה בכל זאת להבין, איך הדברים נתפסו שם, באנקרה או בטורקיה בכלל, כאשר ישראל הסכימה להיענות לדרישה הטורקית, קודם כל לגבי לשון ההתנצלות הישראלית, האם זה היה מקובל עליהם, האם זה ענה על הציפיות, או שישראל הסכימה רק לחלק ממה שהם דרשו, וגם לגבי הפיצויים, האם מבחינתם זה שם סוף לפרשה?
אולי אני אגיד כמה מילים. אז דבר ראשון, רואים ממש באירוע הזה, וזה גם עונה לשאלה הראשונה שלך, ממש שני נרטיבים מאוד שונים, מהצד הישראלי ומהצד הטורקי. מהצד הישראלי אומרים שאולי הארגון הזה, ה-IHH, לא היה עם כוונות כל כך טובות ותמימות, שאנשים שהיו על הספינות האלה היו עם סכינים, עם נשק כלשהו. בזמן שבטורקיה ממש שמים דגש על הסיפור ההומניטרי, שממש פעילים הומניטריים חברתיים, חפים מפשע, שהיו תחת התקפה אכזרית של הישראלים. אז צריך גם לראות את זה שמנקודת המבט הטורקית, מה שקרה היה חמור, כי אזרחים פעילים חברתיים נפגעו על ידי צה"ל, אם אני קצת מסכם בקצרה. ואפשר גם להגיד, אגב, שלמרות שמדובר בארגון איסלאמיסטי שקצת שנוי במחלוקת בחברה הטורקית, דווקא המרמרה והאירוע הזה כן ייחד את כל החברה הטורקית סביבו. שזאת אומרת שגם האופוזיציה, גם האופוזיציה החילונית, ממש גינתה את המעשים של צה"ל באירוע הזה. וזה עדיין מאוד נכון, כן? זה כן אירוע שנתפס כמאוד חזק, מאוד אכזרי ומאוד רע בטורקיה, וזה גם מסביר למה הם דרשו כל כך הרבה מישראל, והיו הפגנות על הנושא כל שנה, וה-IHH גם אפילו הכריז על 2020 כשנת המרמרה, אז הזיכרון של האירוע הזה הוא מאוד חזק, כולם ממש מאחורי ה-HH, חוץ מי, אולי אפשר לציין את זה, חוץ מי האימאם פתולה גולן, שעכשיו נחשב על ידי ארדואן כמתנגד הגדול שלו, ושהיה בעל ברית של ארדואן עד 2010 בערך, והסימן הראשון של הסכסור ביניהם דווקא היה האירוע הזה של מביא מרמרה, אבל כי פתולה גולן כן מתח ביקורת נגד ה-IHH, אבל הוא היה די היחיד בחברה הטורקית, ועכשיו הוא פסול. אז זאת אומרת שיש קונזנזוס בחברה הטורקית לעמוד מאחורי אנשים שהיו במאבי מרמרה. זה גם מסביר למה הם דרשו כל כך הרבה, אבל מה שאני חושב גם מעניין, במה שגליה סיפרה, שבזמן האחרון ירושלים כמעט הפרה ליותר חשובה. כי כמו שגליה אמרה, בסופו של דבר ממשלת ישראל ממש רצתה לשפר את היחסים עם טורקיה, הייתה מוכנה, עוד פעם, למרות שבעיני רוב הישראלים לא קרה כל כך משהו רע, צהל פעל כמו שהיה צריך לפעול, אבל כן התנצלו, כן שילמו פיצויים, כן נהנו לכל הדרישות הטורקיות, וזה החזיק רק שנתיים, בגלל ירושלים, בגלל ההפגנות בעזה, אז זה גם מראה שהמרמרה עיכב הרבה דברים ביחסים בין טורקיה לישראל הרבה שנים, אבל לסדר את זה לא היה מספיק כדי לסדר את היחסים כולם, זה יחזיק רק שנתיים, ועכשיו נושאים אחרים באים, מחליפים את המאמרה כנקודות חיכוך בין ישראל לטורקיה.
אז גלי, את חושבת שהאירוע הזה, ובמיוחד הדרך שבה הוא הסתיים, כפי שתיאר עכשיו רמי, הגביר את התאבון של טורקיה להיות מעורבת, להטיל את חסותה, על הפלסטינים, ואפילו לעודד עוד כל מיני נקודות של התנגשות וכיפוף ידיים עם ישראל?
אני חושבת שבאמת היום מה שאנחנו רואים, שארדואן כל פעם הוא מגן הפלסטינים, והוא כל פעם שיש איזה מבצע בעזה או משהו אחר, ארדואן יוצא בתקיפות כלפי ישראל, ונראה כבעצם מי שתוקף אותה בצורה הכי חריפה, היום זה נראה לנו שככה תמיד היה, אבל זה ממש לא היה ככה. ב-2009, כשהייתה תקרית בבוס, אמרו איך זה שפתאום טורקיה נהייתה יותר קיצונית כלפי ישראל מערב הסעודית. היום הדברים התהפכו. אז באמת, אחד המורשות של תקרית המרמרה זה שטורקיה הפכה להיות שופר לנושא הפלסטיני. היום הנושא הפלסטיני, בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על זה, קצת ירד מקדמת הבמה הבינלאומית. אבל מי שעדיין שומר את זה בחדשות, זה הרבה פעמים טורקיה. וזה דבר אחד. בטורקיה יש לה כמובן את היחסים עם חמאס, וכחלק מעסקת שליט, חלק מהמשוחררים עברו לטורקיה, ולכן היום לחמאס יש נוכחות די לא מבוטלת בטורקיה, וגם יש ידיעות על זה שהן, גם היה לזה השלוחות מבצעיות על כל מיני פעולות טרור בשטח הגדה. אז זה דבר אחד, שיש לה יחסים עם חמאס, אבל גם יש לה יחסים עם הרשות, כשהרשות רצתה הכרה כמדינה באום, אז טורקיה זה הייתה אחת מאלה שדחפו את זה. אז זה מורשת אחת. מורשת אחרת של מאמר שעוד לא דיברנו עליה, זה מה שקרה במזרח הים התיכון. בעצם כשהמאמר קרתה, לא רק ישראל פתאום נבלה, אלא גם יוון וקפריסין. הם ראו את זה כסימן לזה שטורקיה הופכת להיות יותר אסרטיבית במזרח הים התיכון. וזה היה מניע מאוד חזק בהתחממות היחסים בין ישראל, יוון וקפריסין, והיום אנחנו רואים יחסים מאוד אדוקים בין שלושת המדינות האלה, ולא רק זאת, בעצם נוצרו לנו שני גושים במזרח הים התיכון, יש לנו את הגוש של ישראל, יוון, קפריסין, מצרים, וגם תוסיפו לזה כל מיני ספיחים של איחוד האמירויות, והגנרל חפטר בלוב, ומנגד יש לנו את טורקיה. אז זה גם איזשהו משהו שנוצר בעקבות המערמה. ואולי חשוב יותר מכל, זה באמת החשדנות ההדדית, שעם כל המאמצים באמת לפתור את המשבר הדיפלומטי, המשבר שנוצר בעקבות המערמה, ובאמת ככל שעבר הזמן גם אני חושבת שמה שרמי אמר, שהישראלים הרגישו שזה פחות מוצדק, זאת אומרת, וגם צריך גם לחדד, כשישראל התנצלה בפני טורקיה, היא אומרת שהיא מתנצלת על משגים שאולי קרו במהלך האירוע. כשישראל משלמת פיצויים, היא לא משלמת פיצויים מתוך לקיחת אחריות, היא משלמת פיצויים מלפנים משורת הדין, ככה זה מוגדר בהסכם. אבל בכל
זאת... אגב, ועל זה הייתה ביקורת על גבי הפרשנות הישראלית בטורקיה? היה מישהו שאמר, אם ככה זה לא מספק אותנו, או שמבחינתם זאת הייתה פשרה, או זאת הייתה דרך לסגור את האירוע ולעבור הלאה?
אין דקדוקים, זאת אומרת, הם, כשמגיע ההתנצלות, אז יוצאים בקמפיין, תודה לך ארדואן, אין, כל, מבחינה זאת, במרמרה, כל אחד נשאר עם הנרטיב שלו, והם חיים במקביל, אבל כמו כל מיני אירועים היסטוריים שנרטיבים יכולים לחיות במקביל, אבל מה שמעניין, בכל זאת, מבחינת ישראל, בכל זאת זה היה ויתורים, היום כשמנסים לנגח את נתניהו, הרבה פעמים על נושאים של בטרנות, אז מתנגדיו אומרים, היי, אתה התנצלת בפני הטורקים. כך שהיו ויתורים בצד הישראלי, אבל בסופו של דבר זה באמת לא הספיק. דבר אחד אולי לאזן את התמונה, עם כל הבלגן שהיה וכל באמת אימותים דיפלומטיים לאורך התקופה, אנחנו לא הגענו שוב להתנגשות אלימה בין שני הצדדים, שזה דבר חשוב. ודבר שני, יחסים עדיין נשמרו, אנחנו עדיין מדברים על יחסים שיש בהם היקף סחר של 5 מיליארד דולר, זה הופך את טורקיה לאחת משותפות הסחר המשמעותיות של ישראל. אנחנו, לפני הקורונה היה לנו 6-7 טיסות יומיות מטורקיה לישראל. כך שזה מין מערכת יחסים לא לגמרי עוינת, אבל גם לא לגמרי שלווה.
אמביוולנטית. כן, עכשיו אני רוצה, אם כך, להיעזר בכם כדי להעריך, על סמך התשתית הזאת שאתם פרסתם, לקראת מה אנחנו צריכים להיערך מצד טורקיה, ואולי גם IHH וארגונים שחוסים בצילה מלבדו, במקרה שבו מתגלגל מהלך הסיפוח לשלב הביצוע מעבר לאמירות. קודם כל, איזה תגובות שומעים בטורקיה, ובזהירות, אם אפשר להעריך, מה צפוי אם מהלך הסיפוח יצא לפועל בזמן הקרוב?
כבר היו לנו גינויים בטורקיה של הנאום של ראש הממשלה בהשוואה של הממשלה. הם לא יכולים כרגע להוציא את השגריר, כי השגריר כבר לא נמצא. מעניין דווקא שבשבועות האחרונים יש דיווחים, בעיקר בתקשורת הטורקית, על איזושהי התחממות ביחסים. זה, להערכתי, הדיווחים בתקשורת הטורקית קצת מוגזמים, אבל היו לנו שני סימנים לכאורה של איזושהי נכונות טורקית להרגיע. סימן אחד היה ההסכמה הטורקית שישראל תקנה ציוד רפואי מטורקיה בזמן המרמרה, אתה יודע שעכשיו, סליחה, בזמן הקורונה, אתם יודעים שעכשיו בזמן הקורונה מדינות מאוד מגינות על הציוד הרפואי שלהם, וצריך אישור למכור ציוד רפואי, ולכן כן היה אישור של ארדואן למכור ציוד רפואי לישראל, כמובן במקביל לסיוע לפלסטין. ודבר שני, אתמול היה פעם ראשונה מזה 10 שנים, שמטוס של אל על נחת בטורקיה, היה ויכוח עוד לפני המרמרה, היה ויכוח בין ישראל לטורקיה לסידורי הביטחון של אל על בשדות התעופה הטורקיים, ולכן לא היו מטוסים ישראלים לאורך כל התקופה בטורקיה, ואתמול פעם ראשונה נחת מטוס ביטן של אל על, ויש כוונה לחדש את תנועת המטענים בין שתי המדינות, גם על ידי חברה ישראלית. אז זה שני סימנים מאוד קטנים, לא הייתי מגזימה בהם, באמת אם הסיפוח ידהר, אז כל הדבר הזה ילך לאיבוד, אבל זה מראה אולי על איזשהו מחשבה מחדש מסוימת בטורקיה, האם כדאי להחזיר את השגריר לישראל.
כן. רמי, אתה רוצה להוסיף משהו?
כן, אני מאוד בקצרה. אני חושב שהמרמרה, השלבים השונים של, של האירוע הזה, המתגלגל, מראים עד כמה ארדואן חופשי מבחינה פנימית במדיניות החוץ שלו. למה? כי ב-2010 הוא ממש יצא נגד ישראל בצורה חריפה, וזה הצביע על כך שאין לו כוח נגדי בעד ישראל, במילים אחרות, הצבא, שהיה ממש גורם חיובי מאוד חזק ביחסים בין טורקיה לישראל, כבר לא היה יכול לכפות על ארדואן להיות נחמד עם ישראל, אם אני מקצר את זה. זה היה ב-2010, ואם אנחנו מסתכלים על מה שדיברנו, על ההסדרה, אז זה גם מראה שאם ארדואן מחליט שעכשיו אפשר לחזור ליחסים תקינים עם ישראל, אז החברה הטורקית והתומכים שלו לא יבקרו אותו. יקבלו את זה, ימצאו דרך להציג את זה כמשהו חיובי. זאת אומרת שגם בביקורת נגד ישראל, גם ביחסים החיובים עם ישראל, ארדואן חופשי לגמרי, וכדי לענות לשאלה שלך, רואים כבר הרבה זמן שהשאלה הפלסטינית, לפחות סמלית, מאוד חשובה לו, הוא ממש הולך, הוא מגיב כל פעם שהוא יכול, זה די בטוח שבעניין הזה של הסיפוח, הוא הולך להיות בין האנשים הרעשנים ביותר, והוא לא יעביר את זה בשקט, ועוד פעם אין לו כוח נגדי בתוך החברה הטורקית שיתנגד לכך.
כן, הוא כנראה לא יחמיץ הזדמנות הקרובה. גליה ורמי, תודה רבה לשניכם על הדיון המרתק הזה.